טוב, שלום. אתמול עצרנו בעניין תפילת נדבה. כן, ראינו שהרמב״ם מאפשר להתפלל תפילת נדבה, אבל עם שינוי קל בדברי רב יוחנן. אם רב יוחנן אמר, הוא לוואי להתפלל אדם כל היום כולו, הרמב״ם כותב, אם רצה אדם שיתפלל כל היום כולו, הרשות בידו. והתנאי שהרמב״ם מקביל זה הצורך לחדש דבר בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה, ואם חידש אפילו בברכה אחת דיו. והרמב״ם כאן מדגיש כדי להודיע שהנה דבר לא חובה, דהיינו יש צורך להבדיל בין תפילת נדבה לבין תפילת חובה. והרקע הוא שתפילת הנדבה זה כמו מקריב נדבות, וצריך להבדיל בינה לבין התפילות הקבע שהן כנגד קורבן התמיד. כן? וכאן ברקע, סליחה? בפרק א' הלכה ת', למדנו את זה אתמול, אני פשוט פתחתי בחזרה, כן? אני מציע שנלמד את ההלכה הבאה, ואז ננסה לחשוב על המשמעות הזאת, מה ההבדל בין תפילה שהיא כנגד תמיד לבין תפילה שהיא כנגד קורבן הדבר. שכן ההתאמה הזאת בין התפילות לבין הקורבנות, הרמב״ם עורך אותה גם בהלכה הבאה. שם הרמב״ם כותב, זה הלכה החותמת של הפרק, הלכה יוד: אין הציבור מתפללים תפילת נדבה לפי שאין הציבור מביאים קורבן נדבה, ולא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתיים, אחת חובת היום ואחת נדבה, לפי שאין מתנדבים קורבן מוסף. ויש מן הגאונים מי שהורה שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות וימים טובים לפי שאין מקריבים בהם נדבה אלא חובת היום בלבד. אז הרמב״ם כאן ממשיך בהתאמה המלאה הזאת שהוא עורך בין תפילת הנדבה לבין קורבנות הנדבה, אבל רק הזה הוא מבדיל בין, הוא מביא דעה שיש זמנים שלא ניתן להתפלל בהם תפילת נדבה, שזה בשבתות וימים טובים, כי לא מקריבים בהם קורבנות נדבה. והוא גם מביא שציבור לא יכול להתפלל תפילת נדבה משום שהציבור לא מביא קורבן נדבה, וגם שמוסף לא ניתן. מה שלא כל כך לכאורה ברור בדברי הרמב״ם עם ההתאמה המלאה הזאת, זה כמו שציבור, כמו שיחיד לא יכול להתפלל תפילת נדבה בשבת ויום טוב כי הוא לא מקריב קורבן נדבה, גם תפילות היחיד והציבור, הוא אומר, לא מתנדב נדבה, גם יחיד לא יכול להתנדב קורבן תמיד. כלומר, אם אני לוקח את ההשוואה הזאת בין מערכות התפילה לבין מערכות הקורבנות, ואני שואל את עצמי עד כמה באמת יש התאמה מלאה, אז ההתאמה הזאת שהוא מייצר אותה בעולם של הנדבה היא לא קיימת לכאורה בתפילה הכי בסיסית שהיא תפילות הקבע. שכן תפילות היחיד שלנו הן כנגד קורבן התמיד שהוא קורבן הציבור, אז מה הכורחי אני רואה, מה אני צריך לומר לעצמי? שכנראה מה? ההתאמה היא לא מלאה. כלומר, יש קורבנות תמיד, כנגדן יש תפילות, אז באותה מידה ניתן לבוא ולשאול ולומר, נכון שאין מוסף נדבה, אבל כמו שאני יכול להתפלל, כמו, ההתאמה הזאת היא הרמב"ם מתאר אותה כמתאימה לחלוטין, שהיא לא לגמרי מתאימה במקום הכי בסיסי. כלומר, יוצא הדבר הבא, שבקורבנות הנדבה הוא עושה התאמה מלאה. כלומר, מי שיכול להקריב קורבן הדבר, בזמנים שאפשר להקריב קורבן הדבר, קורבנות שיכולות להיות קורבן הדבר, אז אפשר כנגדם תפילות הדבר. אבל דווקא בעולם תפילות הקבע, שהן כנגד קורבנות, דווקא בהם אתה חש בפער, ואז אתה עומד וקצת ושואל את עצמך, אז אם הפער הזה קיים, אז למה שהפער הזה לא יהיה קיים קצת בעולם הנדבה? כלומר, בעולם הנדבה אתה כל כך מתעקש על התאמה מלאה, ובעולם הקבע אתה לא חש ככה. זאת שאלה שהעסיקה את סבי הרב בשיעורים לזכר רב אמרי בחלק ב', יש שם, סליחה?
אתה לומר שחזר הרי התעצות להסמיד התפילה, את חובת התפילה לקורבנות, הצמידו ברמה מלאה. בלי דייקנות הלכתית, מתקנים, לא מתקנים. ואז היצירה החדשה הזאת, שנקראת תפילת נדבה, הפחדה, זה לא רק במקור, זה הפרוטות, אם אנחנו רוצים להיכנס לעולם הזה של נדבות, אז כן, לא תמיד כן.
כן.
יש את הבסיס, שזה לא מחלק עם ציבור יחיד, אם אתה רוצה להרחיב מעבר לנדבות, אז זה כבר לא חולים. זה תלוי בקורבן נדבה.
כלומר, תפילות הקבע באמת הן לא לגמרי כמו הקורבנות, ותפילות על הדבר הם רק כמו הקורבנות. תסביר לי למה, על מה?
התפילה המקורית, תעבור את זה במחמירים, שכל אחד יתפלל. נכון יצמידו לתמיד, לקורבן תמיד, אבל לא כמשוואה שווה, לא כמשוואה ברורה.
כן, אני שומע.
תפילה חדשה על הדבר הזה, אז אמרו, טוב, לא תמיד יתפלל.
אני שומע. מדבר עליכם?
הרמב״ם עצמו מראה שלא, דעתו לא נוחה כל כך עם העניין של תפילות הנדבה. הוא קורא לזה, הוא נותן לך רשות. בסדר, אתה רשאי, אבל עזוב, תהיה עם הסדר, כי כמו העניין של קריאת שמע, שראינו שיש שם הכל מסודר עם זמנים וכו', אם אנשים יתחילו להתברבר ועוד פעם, כל הסדר יתבלבל מחדש, כי כל אחד יתבלבל מתי שבא לו, מה שבא לו, באיזה שעה שבא לו, אז זה לא עובד.
היו שני מחשבות, אחד מהם היה אולי את תפיסת הרמב״ם שמתפללים ביחיד, אז זה יותר נדבה מתמיד. שבן אדם מתפלל ביחידות, אז למעשה הוא מבין נדבה ולא תמיד. זה אפשרות אחת שחשבתי עליו, לפי תפיסת הרמב״ם. אפשרות שני, לא זוכר, היו נציגי ציבור שבזמן, זה בזמן קורונה תמיד, שבכל מיני מקומות היו בערים שלהם והם עלו תפילות בזמן התפילות או...
הם היו עושים מעמדות, הם היו קוראים בתורה והיו מתענים. אבל אתה צודק, הם היו נציגי הציבור. למה אתה רומז בעצם?
אז יכול להיות, פה הוא הנקודה ש... שהם לא בהכרח היו במניין,
שהם עשו את זה. יפה, אתה רומז למה שהרב פיתח באותו שיעור, מי שרוצה לעיין, זה השיעור בכותרתו פסוקי דזמרה בחלק ב'. עכשיו הרב רוצה לבנות רעיון שהתפילות של כל היחידים מצטרפות יחד לכדי תפילה אחת. אני אזכיר הלכה שכבר למדנו אותה, שכולם מתפללים כנגד המקדש. ועד עכשיו איך תיארנו את ההלכה הזאת? כי שם שער השמיים, אז תתפלל כנגד המקדש כשהתפילה תעלה. אבל יש גם עוד אפקט. אם כולם מתפללים כלפי אותו מקום, אז מה קורה לכל התפילות, כביכול? נפגשות בפקק, כאילו, נפגשות. והרעיון שהרב רוצה לפתח אותו הוא שזה קשור לכל ההבנה שלו של ציבור. הרב טוען שכשעשרה מתפללים, כשיש מניין, הם במקרה של דבר מייצגים את כלל ישראל. דהיינו, לא צריך לאסוף את כל כלל ישראל כדי להרגיש שזה קיים. מניין של יהודים מייצגים אותם. בעיקר הדין של מניין נלמד מהפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל. הטענה של הרב היא שבני ישראל, פשוטו כמשמעו, זה עם ישראל כולו. וההלכה של מניין הוא מהם לנציגות שמייצגת את זה. אז הרעיון שהוא מעשה בעקבות זאת לפתח זה שיכול להיות יחידים עושים דבר, אבל הדבר הזה נבלע, או יש לו איזשהו קיום ציבורי. אני אקריא לכם את הלשון של הרב. הרב כותב, נראה כי בתפילה, תפילות היחיד מתקבלות בתוך תפילת הציבור, כי אחרת אי אפשר לתפילת היחיד לעשות תפילת חובה בתורת קורבן חובה של ציבור. הלא אין היחיד מביא קורבן תמיד. ועל כוחנו להסיק, גם תפילת היחיד עולה עם תפילות הציבור, וכולן הופכות תפילה אחת של כלל ישראל. אז הכיוון המרכזי, ג'רי, זה מה שאתה הזכרת, שמנסה לפתח פה, שאומנם כל יחיד ויחיד מתפלל את התפילה שלו, אבל התפילות האלה מתלכדות יחד לאיזושהי תפילה שיהודים כקבוצה, שכל אחד מהיחידים עושה אותו בכוחות עצמו, הוא... זה מצטרף, ויש פה גם נתון מאוד פשוט שמצליח לצרף אותם, חוץ מזה שכולם מתפללים אותו מקום, שכולם מתפללים אותו אותו נוסח ובזמן דומה, אבל בעיקר גם אותו נוסח. ולעומת זאת, מה קורה בתפילת הנדבה? אבל מה הרמב"ם פסק? שמה אני חייב לעשות? לחדש בדבר, או במילים אחרות, כשיהודי מתפלל תפילת נדבה, הוא אומר משהו אחר מיהודים אחרים. אם יעמדו 100 יהודים והתפללו תפילת נדבה, כל אחד מהם מתפלל
משהו אחר.
לכן ההבדל, אני רוצה עכשיו לחזור למה שעלה כשעבדנו על ערבית, שההבדל הוא לא רק אם אתה חייב או פטור, אלא זו תפילה אחרת. למיתו של דבר, אחת מהתכונות של תפילות הקבע, מה שאמרת ג'רי, ההתעקשות ההתעקשות על הפרטים, על הקבע, היא לא רק הקשנות של כללי טקס, אלא יש לה אפקט, יש לה תוצאה שאולי משמעותית. ההתעקשות על האחידות, שעושים אותו דווקא במתכונת מסוימת, מצליחה לצרף את כולם לאותו דבר, כמו שהרב ווליצקי פה לימד אותנו על התפילה ולשון הקודש. שאם כולם מתפללים באותה שפה, כולם יכולים להתחבר אחד לשני. אבל אם אחד מתפלל בהונגרית, ואחד בערבית, ואחד במצרית, ואחד ביידיש, התפילות מתפזרות להם. עכשיו, אחד מתכונת היסוד של תפילות הקבע זה הקבע שלהם. והקבע הזה יוצר אפקט שמצרף, לכן הוא יכול להיות כנגד התמיד שהוא ביסודו של דבר קורבן ציבור. לעומת זאת, כשאני נמצא בעולם של תפילת הדבר, עצם הדין שאני חייב לחדש בדבר, הוא יוצר חיץ בין כל תפילה ותפילה, הוא יוצר אותה כתפילת היחיד. כן, בלשון של הרב, אני אקריא לכם, הרב כותב, תפילת הדבר היא תפילת יחיד מתחילתה ועד סופה. היא מקבילה לקורבן יחיד שבא בנדבה ועולה ומתקבלת כתפילת יחיד. ברם תפילת חובה, אף על פי שנערכת ביחידות, עולה לרצון כתפילת ציבור, שהרי כנגד קורבן תמיד נתקנה. במקום קורבן תמיד ישנה רק תפילה יחידה. הוא ממשיך, מי שרוצה לראות, הרב מעריך שם ברעיון הזה, שהתפילות שמתמזגות בתפילת הציבור, זה רעיון שמפותח פה מאוד. רק נסכם את הדברים, שמצד אחד בתפילת נדבה יש התעקשות שזה יכול להיות בדיוק לפי הכללים של קורבנות הנדבה. לעומת זאת, בתפילות הקבע זה לא לגמרי לפי הכללים, אז הטענה של הרבי שזה כן לפי הכללים. למה זה לפי הכללים? כי הרבה יחידים מתפללים, אבל יש בריח תיכון שמבריח אותם. הם מתפללים כולם אותו דבר, בזמנים דומים, כולם מתפללים לאותו מקום. אז למיתו של דבר זה סוג של תפילת ציבור, למרות שהיא נערכת
ביחידות.
כן? זה הטענה המרכזית של הרב. אני אקריא לכם עוד משפט מפה, כן, הוא כותב כך. אף של יחיד מצטרפת לשל רבים, כקורבן עולה יחד עם כל תפילות ישראל, והקדוש ברוך הוא מקבלה כחלק מן התפילה הגדולה של כלל ישראל. מה שהרב רוצה להוסיף כראיה לזה, יש לנו הלכה שמופיעה בגמרא בברכות בדף כ"ט, לעולם נשתף איניש נפשי בעדי ציבור, שצריך להתפלל בלשון רבים. הגמרא מביאה שם את תפילת הדרך. כשאני עכשיו נוסע בדרך, אז יש שם המורה שאמר את התפילה בלשון יחיד. אבל זה הגמרא העירה, לא. אנחנו צריכים להתפלל בלשון רבים. יש לזה גם ביטוי בתפילה, וחלק מהתפילה בנוי על מטבעות של פסוקים, כמו למשל, ברכת רפאינו בנויה על פסוק בירמיהו. ומה כתוב בירמיהו? רפאיני השם וירפא, או שיעני ויבשע. ואנחנו שינינו את זה לרפאינו השם ונרפא. כי היהודי כשהוא מתפלל תפילת קבע לא מתפלל רק על עצמו. היהודי מתפלל על כל חולי ישראל והוא משתף את עצמו עם האחרים. כי יש מימד בתפילות הקבע שלמרות שהן תפילות יחיד שהן קשורות בציבור. אני אומר את זה אולי בצורה הבאה. אנחנו דיברנו פה ברמב״ם, ראינו את זה בהלכה ה', כשהרמב״ם מתאר את מטבע הקבע של התפילה, מה הוא אומר? לא כל דבר שאתה מתפלל, אתה באמת צריך אותו. נכון? ולמה זה? זה עיקר צרכי בני אדם. זה, ומה אתה בעצם עושה? בתוך זה, מה אתה מחפש? אתה מחפש את שלך, אבל מה עם כל האחרים? אתה אומר אותם בשביל מי?
של הציבור.
אבל מה זה הרעיון שלכתחילה צריך לחדש דבר בכל ברכה? אתה צריך להפוך את הכל
האישי.
לתפילה שלך, כי כשאני מתפלל תפילות קבע, אני מתפלל על דברים שאני לא צריך אותם. אני אומר, ראש צרכי בני אדם, כלומר, ברור שאני צריך אותם, אולי היום אני לא מרגיש, אני צריך לבקש על הדבר הזה. אבל לכתחילה תפילת הנדבה, היא צריכה להיות תפילה ממש אישית לגמרי, שאני, כל אחד מהברכות מחדש בדבר. נכון, זה לא מעכב. הוא אומר, די שבברכה אחת, להודיע שזאת תפילת, אבל להודיע הזה הוא לא רק שנדע, אלא הוא לבדל אותו, הוא להפוך אותו לסוג אחר של תפילה, שהיא באמת תפילת היחיד פר אקסלנס, מחוברת לחלוטין לכל העולם של קורבנות הנדבה. טוב, זה דבר אחד. מה שגם צריך פה הסבר, כאמור, זה הסיפור של מוסף. מה אומר הרמב״ם? שלא מתנדבים קורבן מוסף, כן? גם בשאלה הזאת הרב נוגע, אני אקריא לכם את הדברים שלו, ושואל את עצמו, למה באמת לא ניתן להתפלל? הרי אני יכול להתפלל, אני חוזר, אני יכול להתפלל תפילה שהיא כאילו קורבן, למה אני לא יכול להתפלל כאילו מוסף? הטענה של הרב היא טענה מאוד פשוטה, היא לא מאוד מסובכת, ועוד דיברנו על ההבדל בין מוסף לבין שאר התפילות, שמוסף ביסודו שלו הוא רק כנגד קורבנות, ושאר התפילות הן גם מה? הן גם רחמי. ותפילה בדבר, מה בנוי ביסודו של דבר? על רחמל, על הלווה התפלל גם כל היום כולו. לכן ההסבר הפשוט הוא שתפילת מוסף לא ניתן להתפלל, כמו שאי אפשר להקריא פעמיים מוספים, אי אפשר לדמיין זה כאילו נדבה. לעומת זאת, תפילת היחיד שהיא במטבע ברכה הקבועה, אני כן יכול להתפלל אותה כנדבה, אבל כאמור, החובה לחדש בדבר מפקיעה אותו מגדר תפילת הציבור והופכת אותו לתפילת היחיד. מה שנראה זה שיש ראשונים שחלקו על דברי הרמב״ם, בראשם הרייבד פה בהשגה מאוד מאוד ארוכה, שאצלי במהדורה של הרב רבינוביץ' יותר ארוכה, כי בכתבי היד יש תוספת גדולה להשגה הזאת. יש פה תפיסה שונה של תפילה ותפיסה שונה של תפילת נדבה. בדור נקרא את השגת הרייבד, כותב הרייבד כך, אמר אברהם, באמת כך אמרו הגאונים, והגאונים אמרו שציבור לא יכול להתפלל תפילת נדבה. אבל מצינו נדבה בציבור, אומר הרייבד. אז למה לא? והיא עולה הבאה מן המותרות שהיא קיץ למזבח, אלא שלא הייתה מצויה. אני אסביר מה זה. מתרומת הלשכה, אם היה נשאר עודף, אז היו קונים קורבנות שהיו מקריבים אותם למזבח בזמן שהמזבח היה בזמנים מתים שלא היו קורבנות שיקריבו עליו, רצו שהמזבח תמיד יהיה עליו קורבנות, אז יקריבו. דבר הילד טוען שהקורבנות האלה של קיץ המזבח, שנקנו מתרומת הלשכה, הם נדבה. אז הנה מה, הרי הם לא חובה, זה לא תמיד, זה לא מוספים. אז מה אני רואה? שהציבור יכול להקריב?
נדבה.
נדבה, זה מה שאתה עושה פרצות, כן?
נדבה, זה כבוד המקדש, כבוד
המזבח. יפה. אז בואו אני אקריא לך את המחלוקת הגדולה של הראשונים הזה בריף בברכות. זה בדף י"ג עמוד א' בדפי הריף. שם הריף כבר מביא את השיטה שהרמב"ם מביא כאן מהגאונים, שציבור לא מתפלל תפילת נדבה. אבל זה שואל בעל המאור ואומר, מה שכתב הרב ז"ל בציבור, בין הדתא דחובה, בין הדתא דרשות אסור, וקיימה לן תפילות כנגד תמידים, תקנו, וכשם שאין הציבור מביא עולת נדבה, כך אין הציבור מתפלל תפילת נדבה, ויחיד מתפלל תפילת נדבה, שכן היחיד מביא עולה, אומר בעל המאור, פליאה דעת מני נשגבה לא אוכלה, עד כדי כך, כן? מה ראה לומר דבר זה? וכל התלמוד מלא מזה שהציבור מביא עולות נדבה. מישהו יודע איפה זה בתלמוד? תלמוד מלא מזה, מישהו יודע איפה? מיד תשמעו, כדאמרין על מותרות ונדבה ציבור אז להם, וטניה בספרי קורבנכם מלמד שהיא באה נדבה ציבור, וכמה וכמה אין להם קץ. והרייבד אומר, הרבל אמור אומר, יש פה טעות מוחלטת, יש המון קורבנות לדבה של ציבור. אז זה כותב הרייבד למטה בהשגות שלו על בעל המאור, גם אני תמתי עליו, אבל על הריף בהלכותיו, וכן תמתי על הגאון, כן? ואומר הרייבד, דברי ציבור מוסיפים, הרייבד פה, גם אני תמדתי, הוא לא מפרט, אבל פה אנחנו רואים את זה. אבל תשמעו מה עונה הרמב״ם במלחמת השם. כותב הרמב״ם במלחמת השם, שאלתי אתכם איפה זה? אתם צריכים להגיד לי, להיכנס לפרויקט השו"ת. אז הרמב״ם היה יותר טוב מפרויקט השו"ת. תראו מה הוא כותב. כבר תמנו חפש מחופש, כלומר חיפשתי לחיפשתי, ולא נמצאו בתלמוד אלא אלו אשר הועתקו כאן מדברי רבינו אפרים. הוא אומר, זה סך הכל גמרא אחת שמצאת אותה, רבינו אפרים כבר הביא אותה, כנראה הוא בא להשגה. ומה אתה אומר? זה אין קץ וכו'. ואז הוא אומר דבר מאוד יפה. והתשובה, אומר הרמב"ן, מה שכתב, אכן מפרישם תחילה במותרות אינן, אלא שהמזבח קונה שקלים שלא חובה, ורווח לשם נדבה במסכת צבחים, קרלי עולת הקדש. הוא אומר הרמב"ן, קודם כל זה לא נכון להציג את קיץ המזבח כנדבה. את הכספים אוספים לשם מה? לשם תרומת הלשכה. תרומת הלשכה למה נועדה? לקורבנות חובה. זה עודף. אני אתן לכם דוגמה. אתם נותנים לילדים לקנות משהו?
נשאר עודף.
נשאר עודף, אז לפעמים אומרים, טוב, keep the change, keep the change בכל מיני בספר, נכון? כל מיני מקומות כאלה, נכון? טיפים כאלה. keep the change. באמריקה זה יותר נפוץ מפה, כן, אני יודע. תמיד הסרחנו את האמריקאים. keep the change. עכשיו, מה שארי אמר, גם עושים, זה לא keep the change, ש... אפשר להגיד, הנה הציבור נתן כסף כמשביל הדבר, אלא אתה אומר, זה חלק מהקיום במזבח, שהמזבח לא יהיה בטל. הרמב"ן אומר פה, אחרי זה משפט מאוד מאוד מרכזי וידוע, הרמב"ן אומר, אני מקריא, האילו רצו והתנדבו בתחילה ציבור אחד, כל ישראל, נגיד כל עם ישראל יאסוף כסף בשביל להקריב נדבה ביחד. אומר הרמב"ן, זה לא יהיה קורבן ציבור. אלא מה זה יהיה? בעולת השותפים היא נקראת. כל עם ישראל יהיו פה שותפים, אבל זה קורבן של הרבה יחידים. ולכן, מה הדין? מה ההבדל הגדול בין קורבן השותפים לבין קורבן הציבור? קורבן השותפים סומכים עליו, קורבן ציבור אין עליו סמיכה, חוץ משלושה קורבנות ציבור. ועל זה הוא כותב, הוא טעונה סמיכה בכולה ואין לסחר מתרומת הלשכה, ותפילות כנגד תמידים תקנו, ואין נדבה לציבור כיוצא בהם. אם כאן הרמב"ן אומר, רעיון מאוד ידוע, מאוד יפה, רב קוק כותב אותו באורות, סבי הרב דיבר עליו לא מעט, שעם ישראל זה לא אוסף של הרבה יחידים. עם ישראל זה אורגניזם, זה גוף, שהיחידים מרכיבים אותו. אבל עם ישראל הוא קבוצה, שהיא קבוצה חיה, וכשהציבור מקריב זה לא אוסף של הרבה יחידים. על התשובה, יש איזה אחד מהדרשות של הרב, מסובב שם סביב הרעיון, היית בדרשה כשהוא אמר אותה. כן. והמקור של הדברים, הרב מביא את הרמב"ן הזה שם, כן? וזה הרב קוק מדבר באורות, שארץ ישראל היא לא קניין של הרבה יחידים, היא קניין האומה. זה לא שלי ושלכם באיזה תאגיד, אלא זה של עם ישראל, אנחנו יוצרים אותו. אני אתאר קצת את הרעיון הזה, הרמב"ם באיגרת, ברבי עובדיה הגר, יש לו דברות מאוד יפות אליו. הוא היה גר שהרמב"ם מאוד אהב אותו, והרמב"ם עסק איתו בשאלה הראשונה באיגרת, האם הוא יכול להתפלל את התפילות כמו כל יהודי. הרמב"ם פוסק על פי הברייתא בירושלמי, שעל פי ההלכה של אברהם הוא אב המון גויים, שהגר יכול לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, כי אברהם הוא אבא שלו. הרמב"ם מביא שם שני הסברים להלכה הזאת. הסבר ראשון, שאברהם הוא אביו הרוחני. אנחנו כבר מכירים גם בתורה שאבא זה לא רק מושג ביולוגי. וישימני אב לפרעה ואדון לכל מצרים, הוא לא הוליד את פרעה, כן, אלא הוא המורה הרוחני שלו. וחז"ל הרבה מאוד מתארים את היחס בין בן לרבו, תלמיד לרבו כמו בן לאביו, כי אביו נותן לו חיים ורבו נותן לו חיים. אביו נותן לו חיים בעולם הזה ורבו נותן לו חיים בעולם הבא. והתורה מדומה למזון, כי אבא נותן מזון גשמי והרב נותן לו מזון רוחני. והדימוי הזה הוא דימוי שחוזר הרבה. ולכן אומר הרמב"ם, אברהם הוא אביך, ואז הוא אומר, אבל להגיד שהוצאתנו ממצרים, אם אתה רוצה לא להגיד, תשנה. אז הוא אומר, לא, אתה יכול גם להגיד שהוצאתנו ממצרים, למה? והוא מסביר דברים מאוד מאוד יסודיים על מה זה להיות יהודי. הרמב"ם אומר, למטרה של דבר, מי שיצא ממצרים זה לא האנשים רק שהיו שם, אלא עם ישראל כעם יצא ממצרים. וחלק מתהליך הגירות מהו? להצטרף לעם ישראל. לא רק פורטים ברית עם הקדוש ברוך הוא, אלא מצטרפים לעם ישראל. ולכן, אומר הרמב"ם, כל מה שקרה לעם ישראל קרה לך. גם אני לא זוכר כל כך את יציאת מצרים, אבל כבן לעם היהודי, מה שקרה לעם היהודי הוא קרה גם לי. עכשיו, כשאני מדבר על שותפין, אי אפשר לומר דבר כזה. כשאני מדבר על שותפין, זה באמת האנשים האלה כיחידים שיכולים לשרשר המון יחידים, אבל כשאנחנו מדברים על ציבור, מדברים על עם היהודי כישות. כן, בבקשה.
יש שאלה בדברה, אין נקרא בסיבור. הסיבור זה קורלשן. קורלשן זה לא היה יחידים. זה דבר שנשאר.
נכון.
אין יחידים אחרים מתחסים, זה עוד לא...
כן, אני אסביר גם, אם אני זוכר נכון את הנפקמינה, נגיד שיהיה קורבן שמתו בעליו, אז הקורבן הזה אי אפשר להקריב אותו. בדיוק. כן, אז זה לא שאנחנו מקריבים, אלא כרגע אנחנו בתוך הקבוצה, אבל הקבוצה היא קבוצה חיה עם המשכיות, עם רציפות, כן? ולכן הרמב"ן אומר, באמת לדעתו אין דבר כזה קורבן ציבור. אז קודם כל יש לנו פה מחלוקת ראשונים, האם בכלל יש נדבת ציבור או לא. הרייבד ובעל המור אומרים שיש, הרמב"ם גאונים, רמב"ן אומרים אין דבר כזה נדבת ציבור. עכשיו הוא ממשיך הרייבד ואומר, והתפילות כנגד חובות המצויות תקנו ולא כנגד הנדבות שאינן מצויות. הלכך אין הציבור מתפללים מפני שנראים בו למקריבים שתי תמידים. אבל עכשיו תשמעו משפט מאוד מעניין, והרייבד מודה שציבור לא מביא, לא מתפלל לדבר, אבל מסיבה אחרת, לא כי אין קורבן לדבר של ציבור, אלא שזה נראה כי הוא מוסיף על התמידים. כלומר, כי גם הוא מודה שהמערכת הבסיסית של הקורבנות של הציבור הוא התמידים. ואז הוא אומר, אבל תפילת היחיד מסניפי הציבור ולא מעיקר התקנה. אני רוצה שנבין את המשפט הזה. דיברנו פה ברמב"ם שהתפילה היסודית ברמב"ם היא תפילת היחידים. כל הפרק הזה מדבר על תפילות יחיד. לא היה פה בכלל ציבור, לא הוזכר עד הלכה י' שציבור לא מתפלל דבר. מה בעצם אתה מגלה? שהתשתית של פרק א' מדבר על יחידים בעיקר. הרייבד אומר פה תפיסה הפוכה. הרייבד אומר, תפילת היחיד מסניפי הציבור ולא מעיקר התקנה. עיקר התפילה היא הציבור, והיחיד הוא סניף שלו. היחיד הוא כאילו חלק שלו. עכשיו זה חוזר למה שקודם דיברנו, שזה כנגד תמידים, תמיד זה קורבן ציבור. אז אני מבין את תפיסת הרייבד, שהציבור הוא העיקר. מה שהבאתי בשם הרב, היה ניסיון, רק מי שיש לו חשיבה מופשטת יכול לומר דבר כזה. לומר את הרמב״ם והרייבד ביחד. כלומר, זה גם תפילת היחיד או התפילה הבסיסית, וכל תפילות היחיד מצטרפות לתפילת ציבור. טוב, ממשיך הרייבד ואומר, תלקח כמה שיוצא מתפלל, למה כמה שיוצא? כי הוא סוג של סניף. כמו, למה יש נותנים ליחיד לשבור את הכללים? כי הוא לא התבנית הבסיסית. ואינו חייב לפסוק, אלא אם רצה פוסק. כאן יש הלכה שהזכרתי אותה כשבאנו על ערבית. שאם אדם התחיל להתפלל תפילה על דעת שהיא חובה, ואז הוא נזכר שהוא כבר התפלל, הוא לא יכול להמשיך אותה על דעת נדבה, הוא חייב להפסיק, כי נדבה וחובה זה שתי תפילות שונות. היום הסברתי, זה בעצם ציבור וזה בעצם יחיד, זה עולמות שונים, זה עבודה וזה רחמה. אבל הרייבד חולק, הרייבד אומר, הכוונה לא שהוא חייב להפסיק, ככה הבין הרמב״ם, אלא אם הוא רצה, הוא יכול להפסיק. הוא לא חייב, הרייבד אומר, אתה יכול לחבר נדבה ו... וחובה. הרייבד לא רואה את הדיכוטומיה הזאת בין התפילות כמו שהרמב״ם רואה אותה. ואפשר, אומר הרייבד, שסבר הגאון, כיוון די יחיד מתולדות הציבור, פה הוא חוזר על הביטוי הזה, שהיחיד הוא תולדות הציבור, אם שנה והתפלל הדתא דחובה וקבע עצמו כחובת הציבור פוסק, כמו שהציבור פוסקים. כאן הוא אומר, אולי חייב להפסיק אם הוא התחיל על דעת חובה. למה? כי הוא התחיל להתפלל כאילו זה תפילת ציבור, ואם הוא יתפלל לדבר, הוא יתפלל אותו רק כאילו זו תפילת יחיד, אי אפשר לחבר ציבור ויחיד, ממש הרעיון הוא שראינו בשיעורים בזכר הבמרי. ואז הוא ממשיך, ומה שאמרו שלא יתפלל יחיד תפילת המוספים לדבר, וכי מה שאמר הגאון שאסור להתפלל לדבר בשבתות וימים טובים, לפי שאין מקריבים בהם נדבות, אלא חובת היום בלבד, אני דעת אחרת יש עימי בכל אלה. הרייבד חולק על כל המשוואה הזאת, שמשווה לגמרי בין קורבנות נדבה לבין תפילת נדבה. דרב יוחנן לא אמר הוא לוואי שיתפלל אדם בכל יום, אלא ב-18 שהיא תפילת רחמים ובקשות, ושואה ביניהם כדי שיתחולל דעתו עליו ויתכוון בדעתו לבקש רחמים. הרייבד פשוט לוקח כפשוטו את דברי הגמרא שזה רחמי, ואומר חלק התפילה שהוא רחמי על תפילות, על בקשות, על זה נאמר הוא לוואי יתפלל אדם כל היום כולו. אבל תפילת שבת ויום טוב שינם אלה הודעות לא אמר רבי יוחנן. כאן הרייבד טוען שהנקודה היא לא שלא מקריבים קורבן נדבה בשבת ויום טוב, לא זו הנקודה. הנקודה היא אחרת, שתפילת שבת מהותית שונה מתפילת
חול.
מתפילת חול זו תפילה אחרת, היא לא תפילה של בקשות. עיקר התפילה היא לא תפילה שבו אני מבקש, למרות שיש בה בקשות, נכון? נצא למנוחתנו זה לא בקשה, כאשר מצוותיך זה לא בקשה. אז כאן יש נושא רחב לענות בו, אני אומר לכם ממש בשתי מילים. סבי הרב במאמרו רעיונות על התפילה מנסה לתאר את כל תפילות שבת כתפילות בקשה. זה בין היתר כי הרב חשב שעיקר התפילה היא בקשה, והוא לא דמיין אפילו תפילה בלי בקשה. ומה זאת אבא כתב מאמר, אבא זל, ושם בעיה תפילת שבת, זה השם של המאמר, ושם הוא מתאר את תפילת שבת כישות אחרת מתפילות חול, וככה זה מתואר כאן ברייבד. זו תפילה שאני אומר את זה בצורה אחרת, המחייב של תפילת שבת הוא מחייב אחר. המחייב הרי מה עיקר הברכה האמצעית? קדושת היום. אז מה המחייב? קידוש. זו תפילה שונה במהותה, לכן אומר הרייבד, היות והתפילה שונה במהותה, לא שייך פה בכלל שיהיה תפילת נדבה. ואם יודע, אומר הרייבד, תשמעו את דבריו, אם יודע ויחזור ויודע, ברכה לבטלי, אפשר לבקש הרבה, אבל אי אפשר כל הזמן לחזור ולהודות. וכן ברכת יוצר וברכות הערבית וברכת המצוות וברכת הפירות והדומה להם. וזה אנחנו מסיימים פה את הפרק.